Hertz.
نتان لكلوت اتكل ايران مطهران بام تسعوتها لافيان يوتلسات شلوش بي هوت بيرد نتان قم لخبس اتار كل ايران بانترنت على هكتوبت barstoday.ir/he
هدوارها الكتروني شلانو coldavidiran@gmail.com انو نمتسئيم جام برشاتوت ها خفراتيوت با انستغرام بارس تو دي هبرو با تليجرام ايران راديو و با تويتر coldavidiran كان كل ايران متهران אנחנו משדרים היום רביעי, 6 בנובמבר 2024, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו, ואחר כך את החדשות ואת הפרשנות שלנו מכל איראן. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. במהלך העימות עם המשטר הישראלי, הרפובליקה האסלאמית של איראן מציגה תמונה ברורה ואמיתית של המלחמה, כדי שכולם ידעו עם איזה אויב בוגדני או פושע מתמודדים חסרי ההגנה של עזה ולבנון. אחת הסוגיות החשובות בגילוי אמיתות המלחמה הציונית נגד תושבי עזה ולבנון והסכסוך שלה עם איראן היא הבנת הגישות התקשורתיות. הסופר מוחמד קאזם אמברלוי כתב בעיתון ג'אמי ג'אם כי הטיוח של המשטר הציוני בנוגע לנפגעים והפציעות שספג בשנה האחרונה נובע מהחשש הישראלי מהפגיעה בעוצמתה המזויפת בעיני דעת הקהל העולמית, בעיקר לאחר מבצע מבול אל-אקצא, כאשר ראינו שתי גישות בתקשורת. בצד אחד, משטר הכיבוש השתמש בכל מאמציו כדי למנוע פרסום הידיעות על נפגעים ופצועים באמצעות הפעלת צנזורה חמורה על החדשות, למרות המכות החזקות שספג מציר ההתקוממות. בצד השני, הגישה התקשורתית של הרפובליקה האסלאמית מספקת בשקיפות מידע לגבי ההרוגים ופצועים. העיתון הוסיף כי מדיניות ההסתרה של המשטר הציוני היא סימן לחולשתו של המשטר הזה, והישראלים שולטים בתקשורת ומונעים פרסום כל החדשות על המלחמה, כדי לשדר לציבור שלהם שהם המנצחים ולא רוצים להיות המפסידים. הרפובליקה האסלאמית באיראן מבקשת במקביל להציג תמונה אמיתית וברורה של המלחמה, כך שכולם ידעו עם איזה סוג של אויב פושע מתמודדים תושבים חסרי ההגנה של עזה ולבנון. אויב שאינו מכבד חוקים ותקנות בינלאומיים, כאשר ביצע רצח עם ואין ספור פשעי מלחמה. גישת התקשורת של הרפובליקה האסלאמית באיראן לא נוטה להגזים או להמעיט מהגלגלות הדברים, אלא לשקף את המציאות של האירועים שקרו בעזה בשנה האחרונה ולאחר מכן בלבנון, כדי שהעולם ידע אילו התפתחויות התרחשו במערב אסיה. העיתון ג'אמי ג'אם קבע כי מול זה הישראלים מסתירים את מספר ההרוגים וההוצאות של המלחמה, בעיקר מעיני הציבור הישראלי. מדיניות תקשורת בצל הצנזורה שמטיל המשטר הציוני מצביעה על ניסיון כושל. הרי למרות שהישראלים הטילו הגבלות על התקשורת, כמו גם על התקשורת המזוהה איתם במערב, אלא העובדה הזאת לא מצליחה לאחר שדעת הקהל בעולם הבינה היטב שבשנים האחרונות ישראל מנסה לשווא ליצור לעצמה תדמית המנצחת בעימות הזה. בעוד הן בשטחים הכבושים והן ברחבי העולם גוברים ונשמעים קולו. השעה 3:30, כאן קול איראן. מאזינים יקרים, החדשות מכל איראן. המידע הראשון של הלוויינים הודהות וכאוסר הגיעו לאיראן. שגריר איראן ברוסיה הודיע על קבלת האותות הראשונים משני הלוויינים איראנים, כאוסר והודהות. שגריר איראן ברוסיה קאזם ג'לאלי כתב ברשת החברתית אקס שעות לאחר הזרקה המוצלחת של הלוויינים כאוסר והודהוד למסלול של 500 קילומטרים, התקבלו אותות הטלמטריה הראשונים של שני הלוויינים הללו ממוקמים בתחנות קרקע שנמצאות בשטח הרפובליקה האסלאמית של איראן. חיזבאללה בלבנון הודיע בהצהרה כי לוחמי ההתקוממות האסלאמית במסגרת התמיכה עם הפלסטינים בעם הפלסטיני ובעם הלבנוני תקף בטיל מיוחד מפעל לצבא הישראלי לייצור חומרי נפץ באזור אל-חדרה מדרום לעיר חיפה. חיזבאללה של לבנון הפגיז גם את בסיס הפיקוח האווירי במירון ואת מפקדת חטיבת חרמון 810 בצפון ישראל. בעקבות התקפות הרקטות על מפקדת חטיבת חרמון ובסיס הפיקוח האווירי מירון על ידי לוחמי חיזבאללה נשמעו אזעקות בגליל המערבי. לוחמי ההתקוממות של חיזבאללה תקפו באמצעות טילים גם את החיילים הישראלים במוצב רמתה הצבאי בגבעות כפר שובה. משעות הבוקר של יום שני, 23 בספטמבר, פתח הצבא הישראלי במתקפות רחבות היקף על אזורים שונים בדרום לבנון שעדיין נמשכות. בניגוד למה שעושה הצבא הישראלי כאשר פוגע באזרחים, חיזבאללה לבנון מבצע התקפות נגד עמדות הצבא וההתנחלויות בצפון ישראל. גם היום דווח כי הטילים של חיזבאללה פגעו בנמל תעופה בן גוריון והובילו לשני מסר פיצוצים גדולים וכך הובילו לסגירת הנמל התעופה הזה. שעות ספורות לפני הודעת הוצאת התוצאות של הבחירות לנשיאות בארצות הברית, ראש ממשלת ישראל עשה את המהלך הפוליטי החשוב שלו ופיטר את שר המלחמה יואב גלנט. על פי דיווחים בישראל, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו פיטר את יואב גלנט ממשרד המלחמה ומינה במקומו את ישראל כץ מחברת הליכוד. נתניהו אמר על זה כי לא היה יותר אמון ביני לבין גלנט, לכן בחרתי במקומו את השר ישראל כץ. לפי דיווח הזה, גדעון סער נבחר לשר החוץ החדש של ישראל. ערוץ הטלוויזיה כאן בישראל דיווח בהקשר זה כי ראשי שבק, הרמטכ"ל ויואב גלנט נמצאים בעימות ישיר עם בנימין נתניהו. על כך אפשר לצפות שהם ראשי שבק והרמטכ"ל באים בתור. תגובות למעשה של נתניהו לא איחרו לבוא. אביגדור ליברמן, שר הביטחון לישראל לשעבר, הגיב לפיתוריו של גלנט ואמר, אם אפשר לפטר את יואב גלנט באמצע המלחמה, במקרה כזה אפשר להחליף את ראש הממשלה נתניהו שנכשל בתפקידו. במקביל, מתנגדי בנימין נתניהו, לאחר החלטתו לפטר את יואב גלנט, קראו להפגנות כלל ארציות בישראל. גם האתר הישראלי וואלה דיווח על האימות בין המפגינים לכוחות ישראלים בעיר קודש, לאחר שעשרות מהם עברו את מחסומי הביטחון סביב ביתו של בנימין נתניהו. גם בני גנץ, לשעבר חבר בקבינט בישראל, כתב בחשבון שלו באקס שלא בעקבות פיטוריו של גלנט, ככה, פוליטיקה היא מחיר של הקרבת ביטחון לאומי. השר לביטחון הפנים של ישראל הקיצוני בן גביר בירך על הדחתו של יואב גלנט וכתב, לא יכולנו להשיג ניצחון מלא עם גלנט. הדחת שר המלחמה הישראלי בא בזמן שישראל מנהלת מלחמה הרסנית נגד רצועת עזה מאז 7 באוקטובר 2023, ופתחה בהתקפות נרחבות על אזורים שונים בדרום לבנון מאז יום שני 23 בספטמבר, אבל היא עדיין לא הגיעה לאף אחת מיעדיה. קבוצת הוגים, פעילי זכויות אדם, פרופסורים באוניברסיטאות ונציגי תקשורת וארגוני חברה אזרחית ערכו משפט סמלי בלונדון כדי לשפוט את המשטר הציוני באשמת פשעים נגד העם הפלסטיני. בית המשפט הסמלי בלונדון אמור לשמש כחלופה לבתי משפט בינלאומיים או פלטפורמה מתאימה להגשת תלונות על ידי החברה האזרחית ולחקירת הפשעים וההתעללות שהתרחשו במהלך המלחמה על עזה. בין חברי בית משפט זה נמנים הוגים ופעילים ידועים בתחומים שונים מכל העולם. השלב השני של המשפט הסמלי מתוכנן למאי 2025 בסרייבו, בירת בוסניה והרצגובינה. במהלכו יפורסמו דוחות, הצהרות עדים וטיוטות הצהרות. הקמת בית משפט זה מלמדת על חוסר סביעות הרצון הגוברת של תומכי פלסטין מחוסר היעילות של מערכת המשפט הבינלאומית הרשמית ובתי המשפט של האום, כמו בית הדין הבינלאומי לצדק ובית הדין הפלילי הבינלאומי בטיפול בפשעי המשטר הציוני נגד הפלסטינים. המגבלות וחוסר ההתקדמות של האספות הבינלאומיות הללו בכיוון זה. קבוצת הפריצה חנזלה מסרה כי קבוצת סייבר זו פרצה למרכז המחקר הגרעיני בסורוקה בישראל והשיג מידע סודי ביותר של המרכז הזה. קבוצת הפריצה חנזלה השיגה 20 ג'יגה בייט של מידע סודי ביותר של המרכז על ידי הסתננות לרשת הפנימית של יחידת האבטחה של מרכז המחקר הגרעיני סורוקה בצפון אשדוד. המרכז למחקר גרעיני סורוקה ממוקם בצפון אשדוד ולחוף הים התיכון בסמוך לשכונות פלמחים ויבנה. חלק ממתקני המחקר של המרכז כוללים כור גרעיני של מים קלים מאוחדים, מאיץ ציקלוטרון פרוטון 10 מגוואט ומתקני מעבדה ובדיקה נרחבים. אומרים שהמרכז למחקר גרעיני בסורוקה הוא אחד המקומות בבנק המטרות של קבוצות ההתקוממות, וייתכן שיפגע ככל שהיקף המלחמה יתרחב. הכנסת הישראלית אישרה חוק המאפשר פיטורי מורים ומורות פלסטינים בישראל ללא הודעה מוקדמת. החוק שצביקה פוגל ממפלגת הימין הקיצוני עוצמה יהודית העלה לכנסת מאשים את המורים הערבים בתמיכה במה שהוא מכנה טרור. חוק זה כולל גם קיצוץ בתקציב מוסדות החינוך. הפרלמנט הציוני הורה בעבר על גירוש העובדים הפלסטינים הפעילים. עד כאן החדשות שלנו להיום. עוד פעם שלום למאזינים יקרים מכל איראן מטהרן. הנה הפרשנות שלנו עם הכותרת הגידול בהוצאות הצבא האמריקאי באזור מערב אסיה בעקבות כישלונותיה של ישראל. פארס טודיי מדווח על פי עיתון אמריקאי ההתערבויות של חיל הים של מדינה זו באזור מערב אסיה בשנה האחרונה לתמיכה בישראל והתקיפות שהיא ביצעה נגד ציר ההתקוממות בכיוון זה גבתה מחיר כבד מהצבא האמריקאי. העיתון האמריקאי Business Insider הכריז על העלות המופקעת של כשני מיליארד דולר עקב התערבות צבאית של הצי האמריקני בתמיכה בישראל באזור מערב אסיה בשנה האחרונה. לפי פארס טודיי העיתון Business Insider ציטט דובר של הצי האמריקני שאמר ספינות מלחמה וכלי טייס של הצי האמריקאי שנפרסו במערב אסיה ובסביבותיה במהלך השנה האחרונה השתמשו תחמושת ופצצות בשווי של מיליארד נקודה 85 מיליון דולרים להפצצת מטרות השייכות לאנסר אללה בתימן. ולפי העיתון הזה, להגנה על ישראל מפני התקפות איראן וכוחות ההתקוממות. בהקשר זה, מומחים סבורים כי הפעולה חסרת התקדים של צבא תימן, בנוסף לעיכוב המאמצים של ארצות הברית ואנגליה לשבור את המצור הימי על ישראל, הראתה עוצמה צבאית שוושינגטון לא הייתה מודעת לה. למעשה זה שיבש את המשוואות של ארצות הברית. בינתיים, במהלך שני המבצעים המוצלחים של איראן, ההבטחה הכנה 1 וההבטחה הכנה 2 נגד ישראל, נגרמו לישראל הפסדים ותבוסות משמעותיים. ארצות הברית עשתה מאמצים להגן על בת בריתה. Business Insider כתב בהקשר זה כי ספינות מלחמה של הצי האמריקאי שהוצבו במזרח ים התיכון הן במהלך מבצע ההבטחה הכנה 1 ב-13 באפריל והן במהלך מבצע ההבטחה הכנה 2 ב-1 באוקטובר ירתו טילים נגד טילים בליסטיים שנורו מאיראן. לאחרונה, על מנת לחזק את תמיכתה בישראל, פרסמה ארצות הברית את מערכת תעד בישראל. הסיבה לכך הייתה השינוי בתקטיקת הקרב והכישלונות הרצופים של מערכת כיפת ברזל בהתמודדות עם התקפות טילים מלבנון ומעזה ובעיקר מאיראן. זאת למרות שארצות הברית, למרות כל תמיכתה בישראל, לא רק נכשלה מבחינה העלות, אלא היא גם חוששת מאיבוד חלק מכלי הנשק העיקרים שלה, כמו טילי הירות SM-3. עד כאן הפרשנות שלנו. מאזינים יקרים, עוד כמה ידיעות עד לסיום החדשות שלנו. תמיכתן של חברות גדולות במשטר הישראלי מעוררת כעס בקרב המוסלמים ותומכי פלסטין בעולם. במהלך 13 החודשים שחלפו מאז מלחמת עזה הושקו קמפיינים מקיפים של חרם שגרמו להפסדים כספיים גדולים וחסרי תקדים לחברות התומכות במשטר הישראלי. בדוח הזה מצביעים להפסדים שספגו החברות התומכות במשטר הישראלי עקב החרם הנרחב של מוסלמים ותומכי פלסטין הלא מוסלמים. רשת בתי קפה אמריקאיים סטארבקס חשפה כי עקב מבצעי חרם, מחירותיה בתקופה שבין יולי לספטמבר 2024 ירדו ב-7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במקרה של חברת המסעדות האמריקאית מקדונלדס, סך המחירות שלה ירדו ברבעון השלישי ב-1.5%, בעוד שידה עלייה ב-8.8% ברבעון המקביל, בחלק מהשווקים בגלל המלחמה בעזה והירידה במחירות בסין, המחירות של מסעדות מקדונלדס ירדו ב-3.5%. גם הרווח של קוקה-קולה באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה ירד ב-14% ברבעון השלישי ל-$977 מיליון. ההכנסות של חברת המזון הרב-לאומית האמריקאית פפסיקו מהמזרח התיכון, אפריקה ודרום אסיה ירדו ב-4% ברבעון השלישי והסתכמו במיליארד נקודה 55 דולר בשלושת האזורים הללו בתשעה החודשים הראשונים של השנה. ולסיום, ידיעה מדעית, חברת ידע אירנית הצליחה להמיר מוצרים בלתי שימושיים בבתי זיקוק למוצרים יקרי ערך כמו בנזין, סולר ו-GPMA על ידי ייצור שני סוגים של זרזים. עד כאן, מאזינים יקרים, שלום רחם. Thank you.